מלחמת חרבות ברזל נפתחה לפני כ-100 ימים, ויחד עם המלחמה, אנשים פונו מהצפון, אנשים פונו מהדרום, עסקים התמוטטו, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים עשו את עצמם גם במשברים אישיים, פסיכולוגיים, משפחתיים, משברים שקשורים לקיום שלנו. אבל ברעיון הזה, בשיחה הזאת עם עורך הדין תומר רבינוביץ', אנחנו היינו רוצים לדבר על הפן הכלכלי של הכניסה לחובות, של איך מתמודדים עם חוב אחרי שהוא קיים, כל הליווי וההליך המקצועי בעזרת עורכי דין ובעזרת כלכלנים ומלווים כלכליים של משפחות. אני נגעתי בתחום הזה ממש טיפ-טיפה, לא בזמן המלחמה, אלא לפני כמה שנים כשהתנדבתי בארגון פעמונים, ובשביל זה הבאנו פה את תומר, כדי שיספר על הניהול של עמותת דף חדש, וגם בכלל על כל העשייה החברתית שלנו. שלום.
ערב טוב.
ערב טוב. אז מלחמת חרבות ברזל, בואו נספר סיפור אחד ככה של סיפור בעילום שם, אבל סיפור שקרה להרבה מאוד משפחות.
סיפור בעילום שם. בואו נקרא לה רננה. רננה בעלת גן באשקלון, שאין לו ממד שמספיק לכל הילדים שהיא מטפלת בהם בשגרה. מתחילה המלחמה, העירייה אומרת לה לסגור את הגן כמובן, כי אין גן חיות של פיקוד העורף. וביום אחד העסק שהיה רווחי ופרנס אותה ואת המשפחה שלה ועוד שש עובדות מפסיק לעבוד. והיא בחודש אחד כבר מוצאת את עצמה בחובות של 100,000 שקל. אני תופס אותה רגע לפני שהיא מחזירה עוד 150,000 שקל להורים, כי לא נעים לה, כי הגן סגור. אמרתי לה, מאיפה את מחזירה את 150,000 שקל אלה? היא אומרת לי, אני אקח הלוואה, מה אני אעשה? אני צריכה להחזיר להם, לא נעים לי. צרנו אותה, אמרה לה, תעצרי שנייה. אל תחזירי כסף לאף אחד, כי אין לך כסף כזה. היא בחודש כמעט הגיעה לרבע מיליון שקל חובות, אישה שלא היו לה חובות קודם.
זאת אומרת, נגיד סתם, גן צובר כל כך הרבה הוצאות, אז עוד רגע, חוב הרי זה...
גן של 80-90 ילדים עם עובדות, עם שכר דירה, עם, כן, יש הוצאות של, של בערך 100,000 שקל בחודש קבועות. וברגע אחד היא מוצאת את עצמה בצניחה חופשית לתוך עולם חובות ש, שלא היה מוכר לקודם. עצרנו את זה, הכנסנו יועצת עסקית סופר מוכשרת, שבנתה איתה שיתוף פעולה עם גן אחר, שהיום היא כבר מנהלת אותו, מדבר איתך חודשיים, שלושה אחרי, ובעצם מצאו פתרון יצירתי, של איך להצליח להפעיל את הגן. כך בן אדם עם חברת הסעות, שעשה הסעות VIP, הסעות לקבוצות תיירים, ופתאום אני מדבר איתו והוא אומר לי, אני רק לפני חצי שנה גמרתי לשלם את החובות מהקורונה, אחרי שהעסק שלי קרס אז, אני לא יודע מה אני עושה, יש לי 60,000 שקל בחודש שחזרי הלוואות, רק על הרכבים. הוא לא מאמין שהוא הולך עוד רגע למכור שוב פעם את כל הרכבים, שהוא שנים חסך כדי להצליח להקים את העסק הזה מחדש. הוא אומר, כל העבודה שלי ירדה לאפס, אני גם לא יודע מתי יחזרו התיירים. היום הוא עושה הסעות לצבא, הוא עושה הובלות, הוא התקין וו גרירה על כל רכב, והוא מצליח להפעיל את העסק מחדש. זאת אומרת, בסוף, ברגע שאתה יוצא מהקריסה הזאת ומהחובות החובות מכניסים אותנו לזה מריאת מנהרה כזאת. זאת אומרת, ברגע שיש לך חובות, אתה לא מצליח לראות מטר קדימה, בטח שלא לראות מה יהיה בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שלושה. וברגע שאתה מכניס שם ליווי מקצועי נכון, אז אתה רואה אנשים שמצליחים להרים את הראש, לראות את האופק, לייצר הכנסות, לחשוב מחדש. אנחנו ישראלים, כולם יזמים בנשמתם, רק צריך איזה אופק להסתכל עליו.
כן, אבל יועץ כלכלי הוא לא קוסם, זאת אומרת, מה הוא יודע שאותו בעל עסק לא יודע? הרי אותה גננת שנסגר להגן, אותו איש מחברת הסעות, הוא הרי ידע שיש את הלקוח הפוטנציאל הזה שנקרא הצבא, הוא ידע שאפשר להתקן בבגרירה. אותה אחת ידע כנראה שיש גנים שכן מתפקדים באשקלון.
הוא לא ראה שום דבר כשהוא יודע שמחר הוא יקבל טלפון מהבנק, ויגידו לו, מה קורה עם ההלוואות, מאיפה אתה משלם לנו את ה-60,000 שקל האלה, שאתה צריך לשלם כל חודש. הוא לא רואה כלום. ברגע, אגב, מחקרית, יש ספר נפלא שנקרא מחסור, מומלץ בחום, שמדבר על זה ממש, שכשאנשים במחסור, הם לא מסוגלים לחשוב, כל היצירתיות נעלמת, כל ה-IQ יורד, ממש מחקרית, ואתה לא מצליח לחשוב קדימה. וכל הרעיון הוא לעצור שנייה, רגע לפני שבן אדם הולך לקחת עוד הלוואה, רגע לפני שבן אדם מחתים ערבים, שעבד את הבית, מושך את הפנסיה, אנשים עושים כל טעות אפשרית ברגע שמתחילה הסתבכות כלכלית, ולעצור שנייה ולחשוב איך אני מצליח, כן, לייצר הכנסה, איך אני מצליח לחשוב על משהו אחר, על, על, על כיוון אחר לעסק, על לקוחות חדשים. הכל אפשרי, אבל יש יתרון גדול למי שבא מבחוץ ועוזר לך לחשוב. ואומר לך, שנייה תעצור, בוא ננשום עמוק, בוא נעשה בו איזושהי תוכנית ארוכת טווח, כי, כי המלחמה הזאת לא נגברת מחר.
אז באמת בוא ננסה אולי לדבר לא על האנשים שבאמת בגלל המלחמה קרסו, ולהם באמת יש, אני לא אומר את זה כגנאי, להם יש באמת סיבה או תירוץ טוב למה הם קרסו, ואולי באמת עם, אולי עם אנשי עסקים ממש טובים, ואולי עם ליווי כלכלי נכון, הם יכולים לבוא ולקחת לנו קדימה. אבל אנחנו מדברים על מספרים שהם מאוד מאוד גדולים, כמעט חצי ממשקי הבית בישראל הם בחובות כאלה או אחרים, אוברדרפט או חובות יותר גדולים, רבע ממשקי הבית יש להם ממש חובות, נגיד של עשרות או לפעמים מאות אלפי שקלים, לא נדבר על עכשיו משכנתה, אלא על חובות שהם חובות צרכניים, לא חוב שאתה קונה איזשהו נכס ואתה יכול אולי למכור את הנכס בהפסד או ברווח כזה או אחר, והחוב ייעלם ובעצם תקבל את כספך חזרה.
אז בוא שנייה נדבר באמת על חובות בישראל בכלל. חובות, מדינת ישראל ב-15 שנה האחרונות נתנה זינוק בכל מה שקשור לאשראי צרכני. כשאני מדבר על אשראי צרכני, אני שם בצד רגע משכנתאות ואשראי עסקי, שזה נקרא לו אשראי טוב. בסדר? אם אני לוקח הלוואה כדי להקים עסק, אז הלוואה שהיא לא רק תחזיר את עצמה, היא גם מאפשרת לי להקים משהו, ליצור יש מאין. כשאני קונה, לוקח משכנתה כדי לקנות בית, אני קונה בית שלא הייתי יכול לקנות אותו בלי המשכנתה, אני בעצם משקיע בעתיד שלי, של הילדים שלי. כשאני לוקח הלוואה כדי לסגור את המינוס, אני לא פתרתי את הבעיה. כשאני לוקח השקעה, הלוואה כדי לקנות, להחליף סלון שאני לא באמת צריך, אז אני בעצם מסבך את עצמי באשראי שהוא לא פרודוקטיבי. והמצב הזה מאפיין היום כל משפחה שלישית או רביעית בישראל. זאת אומרת, נתונים של בנק ישראל, קרוב ל-30% מהמשפחות עם משקי הבית בישראל, חיים במינוס כל השנה. ואנחנו מדברים על מינוס ממוצע של 20,000 שקל. זה לא מעט. כל משפחה ברביעית נמצאת בחובות שהיא לא מסוגלת להחזיר. לכל בן אדם עשירי בישראל יש תיק הוצאה לפועל היום. אחד מ-100 מבוגרים בישראל נמצא בהליך חדלות פירעון. זה מספרים לא הגיוניים.
כן, רגע, לגבי המחסן, סליחה, לגבי הסלון שלא באמת צריך, או כל מיני צריך, בוא סתם נעשה איזושהי דוגמה יפה ששמעתי עם יוסי אש, ונדבר נגיד על שנינו. נגיד, אני פה האיש הזה עם החובות, שכל פעם צריך הכל כאן ועכשיו, עם מריאת מנהרה הזאת, ושנינו רוצים לקנות רכב, במקרה הרכב הזה עולה, סכום עגול, 100,000 שקל, גם אתה רוצה אותו, גם אני רוצה אותו, אתה אדם מתוכנן, יש לך תמיד רזרבות, אתה חוסך ליום סגריר, אתה יודע שאתה עומד להחליף רכב פעם בשלוש שנים בערך, ושנינו רוצים את אותו רכב. עכשיו, השאלה היא, אוקיי, אז אתה חסכת מראש, אולי אפילו הרווחת כסף מההשקעות, ואני לא, אז אני צריך הלוואה.
אתה לקחת הלוואה ב6-7% ריבית,
ואני יכול להחזיר, הרי זה מה שאני...
אתה תחזיר אותם במשך 5 שנים, ובסוף הסתבר שאני קניתי רכב ב-100,000 שקל, ואתה קנית רכב בכנראה סדר גודל של 150-160,000 שקל.
הרבה מכם שאלתם אותי לגבי מעשר כספים, וגם לגבי סעיף 46. אנחנו כרגע עובדים על סעיף 46, אבל הדבר היותר מעניין, זה ששאלתי את הרב שרקי לגבי מעשר כספים, והוא אמר לי שכמובן אפשר לתרום חלק ממעשר הכספים לפודקאסט על המשמעות. אז מי שזה מעניין אותו ומי שרוצה לתמוך בעשייה הציבורית שלנו, מוזמן לתמוך גם במעשר כספים, או לשאול את הרב שלכם. עכשיו, זה לא רק שהרכב עלה לי יותר, זאת אומרת, הוא עלה לי יותר על אותו מוצר, זאת אומרת, אני ואתה קנינו את אותו רכב, אותו דגם, אותו דבר, הכל אותו דבר, רק שלך היה את הכסף מראש, ואתה שילמת עליו בעצם בהנחה של סביב 40%, או אני שילמתי 50% יותר על הרכב, ולא רק זה, אני רוצה באידיאלים שלי, או באיך שהתרגלתי לחיות, או באיך שהחברים שלי חיים להחליף רכב כל 3 שנים, אבל החזר חודשי שלי הוא מאפשר רק לקבל הלוואה ל5 שנים ולא ל3. אז יוצא שבעצם עוד 3 שנים הרכב הזה כבר התיישן לדעתי, אבל אני עדיין משלם עליו, ואני אקח עוד הלוואה יותר גדולה בשביל לקנות את הרכב הבא, שגם הוא יעלה לי 100,000 שקל במחיר מחירון, במקרה הטוב, ואז אני צריך לקחת הלוואה יותר גדולה, עם ריביות יותר גדולות, כי אני כבר לקוח מסוכן, אני כבר לוקח הלוואות יותר גדולות, ואני כבר לא יכול רק למשכן את הרכב, ואם איבדנו פה 50% מהצופים, אז לא נורא.
אני אקח אותך לסיפור עוד יותר קשה מזה. בסדר, רכב זה עוד מותרות. אתה אומר, אני קניתי רכב, בסדר, לא תכננת, תשלם יותר. כפרות. אני לוקח את המקרה של אותם זוג מורים, בסדר? שמרוויחים ביחד את ה-17-18 אלף שקל, מורים צעירים עם 2-3 ילדים בבית. בסדר? עלויות המחמיה שלהם הם כנראה יותר מזה. אז הם נכנסים למינוס, לאט לאט הם נכנסים למינוס, ומצליחים איכשהו לעצור את עצמם סביב ה-10,000, 20,000 שקל מינוס, אבל אז הלך האוטו, הלך המנוע, צריכים להוציא פתאום 10,000 שקל על הוצאה לא צפויה. מאיפה הם יקחו אותה? הלכו לבנק, הם ימשכו עוד 10,000 שקל, תתקשר אליהם הפקידה מהבנק, תגידו, חבר'ה, אתם חורגים ממסגרת. בואו, אני אתן לכם הלוואה של 30,000 שקל, זה גם יסגור לכם את המינוס, וגם, אתם יודעים, הקרוב אפילו 40,000 שקל, יהיה לכם 10,000 שקל ככה להתפנק, תקחו אוויר קצת שיהיה לכם. עכשיו הם כבר בהלוואה של 40,000 שקל, אבל הם עדיין לא מאוזנים כלכלית, כי עדיין ההוצאות החודשיות שלהם יותר גדולות מההכנסות. אז הם כל חודש צוברים עוד 1,000 שקל מינוס. ואחרי שנה הם צריכים שוב פעם לקחת הלוואה. ואחרי עוד שנה הם שוב פעם לוקחים הלוואה, וכשהם מגיעים אליי, אחרי 3-4 שנים שהם בתוך ההתגלגלות הזאת,
ורק 3-4 שנים, זה לא המון זמן. זאת אומרת, הם מגיעים
לפעמים, אל... לפעמים הרבה פחות גם. הם מגיעים כבר עם 300-400 אלף שקל חובות. ואז הם כבר לא ישנים בלילה. ואז הם כבר לא מצליחים לשלם את הלגן, ולא מצליחים לשלם לבית ספר, ולא יכולים לשלוח את הילד לתנועת נוער. והם, אנשים בחובות לא ישנים בלילה, והם בפחד מתמיד מהטלפון הזה שיגיע בבנק, מהבנק בבוקר, הם פשוט באימה מהדבר הזה. זה, אני רואה אנשים, הם מגיעים אליי בסוף כשהם בתחתית. אף אחד לא נכנס עם חיוך על הפנים, מדברים כל הזמן על גן עדן לחייבים וכל מיני סיסמאות כאלה נורא יפות שהבנקים או לא יודע מי.
תראה, בשיח הציבורי כמעט לא מדברים על זה. הנושא הזה הוא ממש נוניש למי שלא בתחום.
לא מדברים על זה, אנשים מתביישים בזה, אנשים מסתירים את זה, לפעמים מסתירים את זה מהאנשים הכי קרובים אליהם, לפעמים אנשים מסתירים את זה מבן או בת הזוג שלהם, את העובדה שהם בחובות, כך גבר ישראלי טיפוסי.
יש נגיד שני חשבונות בנק, אחד של העסק, או
כן,
סתם לא יחדו חשבון בנק
תראה, בסוף חוב הוא סימפטום, בסדר? חוב הוא סימפטום לעוד פעם, שים בצד אירוע כמו מלחמה, בסדר? שהוא חריג, אבל ברגיל, חוב יכול לנבוע מזה שההכנסה לא מספיק גבוהה, שמבעיית העסוקה, מעסק שלא מכניס מספיק כסף, מבני זוג שלא מתקשרים ביניהם סביב הנושא הכספי, ואף אחד בעצם לא מנהל את ההכנסות וההוצאות של הבית. מהוצאות חריגות, הרבה פעמים זה גם זה. הוצאות חריגות לא עכשיו טיסות לחול ורכב חדש, כמו שאתה אומר. הרבה הוצאות חריגות, קניות בסופר ובגדים בסיסי. בסדר? פשוט אנשים לא מצליחים לגמור את החודש. עכשיו, יש לך בעיה בישראל, סליחה, יש לך בעיה של יוקר מחייה מאוד מאוד גבוה. בסדר? כך, זוג ממוצע בישראל מכניס 15-16 אלף שקל בחודש. זה לא מספיק כדי לגדל 3 ילדים. בטח לא בשנה האחרונה, ועם כל העלייה ביוקר המחייה. ואז מה שיוצא לך מצב, זה שחצי מהאוכלוסייה בישראל חיה, לא בחיי מותרות. את הבייסיק, הם חיים מעבר להכנסות שלהם. ואת הדלטה משלימים בעזרת הלוואות, כי זה מה שהמדינה מציעה לך. כי זה מה שהבנק אומר לך.
אז תראה, אני חייב בשלב הזה ככה קצת להתנגד, קצת להיות פה הפרקליטו של השטן. אנחנו הדור הכי עשיר שחי בתולדות האנושות. הבייסיק של היום זה המותרות של המותרות של המותרות של פעם. אני לא חושב ש... שוב, אני לא אדם עשיר, או אני לא אדם בזבזן, אני חוסך כל חודש. אני לא חושב ש... לסבא שלי יש, היה כל כך הרבה חולצות בארון כמו שלי, כמו שלי יש, ולא שאני, אתה יודע, קונה המון חולצות, פשוט, אתה יודע, זה דבר שעם כל הכבוד, העלות של חולצה מלפני נגיד 50 שנה ירדה דרמטית מבחינת, אתה יודע, כוח קנייה של חולצה מחויתת ברמה הזאת נגיד, ובסופו של דבר אנחנו דור שמקבל המון 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 שירותים, ונגיד אפילו המדיה שאתה מקבל בחינם בפלאפון, זה משהו שבשביל ליהנות מאותה הצגה, אתה צריך ללכת לתיאטרון, לזה, לשלם חנייה, לפנות ערב, ועכשיו אתה יכול באוזניות שלך, תוך כדי שאתה רוחץ כלים, להרוויח את אותו קונצרט מהפילרמונית הכי טובה בעולם. או איכות הסאונד הזאת, לא היינו יכולים להשיג אותה, לא באולפן, שיש רק לגלי ישראל, ולזכור אותו בהרבה מאוד כסף. זאת אומרת, הרמת החיים שלנו מאוד גבוהה, והתרגלנו אליה, וסתם, אני אתן עכשיו שתי עצות הכי קטנות בעולם, שאני משתמש בהן בשביל עצות צרכניות, אז בעצם אני אף פעם לא קניתי, אף פעם, לא משנה, אתה יודע, מגיל 16 עד היום, לא קניתי אף פעם את הפלאפון הכי חדש. זאת אומרת, נגיד כשהיה את הנוקיה, אז אם היה כבר את הצבעונים, אז קניתי את האלה שחור לבן, ואם עכשיו יש S24 לסמסונג, אז אני קניתי את ה-S21. למה? לא יודע, זה לא שאין לי כסף ל-24, אבל אני כאילו התרגלתי בהגבלה עצמית, צמצום עצמי, משהו שאני לא הולך על הטופ, אני לא הולך על ההיי-אנד, אני הולך על קצת פחות. ואני עושה זה מתוך הרצון שלי לבוא ובעצם לא לבוא ולהשיג את המוצר הכי טוב שאני יכול, כן, במבצע, במבצע, לא, לא, אני לא מנסה להשיג את זה בכלל, אני מנסה לבוא ולהשיג את ה-second best ולהסתפק בזה, וזה גם עניין נפשי שאני אומר, טוב לי עם זה, אני אסתפק בזה, אני אולי ייהנה יותר מה יותר טוב, אבל למה לא?
בוא, אני אסוך לך, לפני כמה ימים לתת ו-SFI, שני ארגונים מאוד רציניים, פרסמו מחקר ארוך טווח שהם עשו על עלויות המחיה בישראל, מה זה מחיה בכבוד בישראל לזוג ושני ילדים, עלות המחיה הרצויה היא 22,000 שקל, לזוג פלוס שניים. זה העלות עם שקלול של נסיעות ושל סופר ושל שכר דירה או משכנתה ושל... זה העלות. עכשיו, אם השכר החציוני הוא 16,000 שקל, אז יש לך בפער.
אבל אני אומר שנייה, נגיד עבדך הנאמן לא היה לו רכב עד גיל 31, ואני עד היום נוסע לכל מקום באופניים, ויש לי על האופניים מקום לילד, וגם העגלה שמתחברת, והנה יש לו רכב אחד, וגם בו אנחנו כמעט לא משתמשים. לא, אני אומר, אפשר לחיות ככה.
אפשר.
אפשר לחיות ברגל יותר.
יש המון משמעת. א', לא תמיד. בסדר? כשיש לך זוג עם 4 ילדים, וצריך להיות בעבודה ב-8 בבוקר, והגן נפתח ב-7:45, ואתה צריך לפזר 3 ילדים, לא תמיד אתה יכול לעשות את זה עם אופניים, לא תמיד, לא כל אחד יכול לעשות את זה עם אופניים. אני ואתה בריאים ושמחים לנסוע על אופניים, יש כאלה שלא. בסדר? יש כאלה שלא מסוגלים לסחוב פה את העלייה בירושלים. וזה בסדר, כי אין ציפייה מכולם לנסוע על אופניים, אנחנו לא בהולנד, וגם אין שבילי אופניים, בוא, התשתיות לא מתאימות, אתה יודע, בסוף כשיש לך כביש שיש בו תאונה כל יום, אתה אומר...
זה איזשהו state of mind שאומר, אוקיי, שנייה, היה לי יותר נוח אם היה לי שני רכבים, ולא הייתי צריך את התאומים אשתי, היה לי הרבה, הרבה, הרבה יותר נוח.
אני לא מדבר על אנשים שיש להם שני רכבים, וחיים בדירת פאר, וטסים כל חצי שנה לחול, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על אנשים מי שאני פוגש, בסדר? שעובדים לפעמים בשתיים ושלוש עבודות, חיים ברמה בסיסית, בסדר? לא בעוני מחפיר, חיים ברמת חיים בסיסית, לא קונים, לא משתגעים עם הוצאות, ועדיין לא מצליחים לגמור את החודש. עכשיו, בוא, זה מתמטית, זה פשוט לא עובד. אם עולה לך 22,000, 18,000 לגדל ילדים, בסדר? ואתה מרוויח 16, כי זה המשכורות, אז יש לך פער של 2,000 שקל, ואתה צריך לסגור את הפער הזה איכשהו.
ומה העמותה שלך יכולה לעשות? הרי גם אתם לא קוסמים, גם אתם בסוף כפופים לחוקי המתמטיקה.
אז דף חדש, אני לא קוסם ודף חדש לא קוסמים, אבל אנחנו מבינים איך הדבר הזה עובד, ואנחנו מבינים שחוב הוא בסוף סימפטום של בעיה, אמרתי את זה קודם. אני חייב לא רק לפתור משפטית את החובות הקיימים, בסדר? כשבא אליי אותו זוג עם 300-400 אלף שקל חובות, לפתור את החובות זה החלק הכי קל. אבל החוכמה היא איך הם לא יחזרו אליי, אנחנו לא אוהבים לקוחות חוזרים. אני רוצה לדעת שהזוג הזה לא ממשיך לצבור 2,000 שקל חובות. איך אני פותר את זה? אני אכניס שם מלווה כלכלי, אני אכניס שם יועץ עסקי אם צריך, אני אכניס שם יועץ תעסוקתי, בסדר? יכול להיות שלפעמים אני מדבר עם זוג, ואני מבין שהאישה עובדת בחצי משרה, ולא במשרה מלאה. למה? כי יש ילדים בבית, אבל הקטן כבר בן 5. אז אולי הגיע הזמן כן לעלות משרה, כי אפשר. אבל צריך להבין שכל הדבר הזה הוא כרוך בשינוי, ואנשים לא אוהבים שינוי, ושינוי לוקח זמן. והוא לוקח עבודה, והוא לא דורש תמיכה, והוא דורש הדרכה, כי לא כל אחד יודע איך להתחיל לעבוד אחרי 10 שנים שהוא ישב בבית. בן אדם שמנהל עסק ולא יודע איך לתכנן הוצאות והכנסות, צריך ללמד אותו הדבר הזה. עכשיו, המדינה הלכה, אתה יודע, יש לנו, אמרתי קודם שאנחנו הישראלים יזמים ויודעים לאלתר, והחיסרון של זה שאנחנו לא מאוד יסודיים הרבה פעמים. ואנשים מקימים עסק ולא תמיד יודעים איך לנהל את העסק, ואף אחד לא ידריך אותם איך לנהל את העסק. ואתה פותח עסק, ובסוף שנה, כשאני פתחתי משרד, אני פתאום בסוף שנה ראשונה, ואני בן אדם מסודר יחסית, ופתאום בסוף שנה אני מקבל הודעה, מסכנת שאני צריך להביא עכשיו 30 אלף שקל. מאיפה אני אמור להביא את הכסף הזה? עם עסק שנפתח עכשיו, לפני שנה. אז מי שיש לו גב כלכלי, או מי שיתנהל נכון ויש לו חסכונות, הוא יודע לעשות את זה. מי שלא, והמספרים מדברים על זה שרוב האנשים לא, עובדה, 30% ממדינת ישראל חיה במינוס כל ימות השנה. בשוודיה אין מינוס. אין מינוס.
כן, גם אצלי אין מינוס.
גם אצלי אין מינוס. תיקון, היה אצלי מינוס עד שהתחתנתי. התחתנתי, אשתי הודיעה לי מהיום אין מינוס, ומאז אין מינוס, בסדר? אבל כשאני פתחתי חשבון באחד הבנקים, לא נגיד שמות, אמרו לי, אתה חייב מסגרת אשראי. אמרתי להם, אני לא רוצה מסגרת אשראי. אני כל היום מתעסק עם חובות, לא רוצה. אמרו לי, אבל מה פתאום, אתה חייב? אתה הרי, ואם יהיה לך צ'ק שיחזור, אמרתי שיחזור, אז פעם אחת יחזור הצ'ק, ואני יותר ילמד.
אבל החוק אומר ההפך. החוק אומר שבשביל לקבל מסגרת האשראי, אתה צריך לחתום על זה מסמך, ואם אתה לא חותם, אז אין לך.
קיבלתי צעקות ממנהלת הסניף, שאמרה לי, אני לא מוכנה שיהיה לך מסגרת של 2,000 שקל. ואתה יודע משהו? בסוף נשברתי ואמרתי לה, אוקיי, שיהיה מסגרת של 2,000 שקל.
ואתה עוסק בחובות, ואתה עורך דין, זאת אומרת, יש לך את כל ההשכלה הרלוונטית, ואפילו אתה...
ואני לא מפחד מהבנק. תחשוב על בן אדם ממוצע בישראל, שמבחינתו, כשהוא מקבל טלפון ממנהל הסניף של הבנק, זה פחד. ליווינו פעם מישהו שהיה לו חוב קטן יחסית, 40-50 אלף שקל, כל מה שהוא היה צריך זה פריסה בבנק. ונכנס איתי, שהקים איתי דף חדש בזמנו, והלך ללוות אותו בסניף הבנק, וכשהם יוצאים, הוא אומר לו, אתה יודע מה? זה פעם ראשונה שהמנהלת סניף פה לא צעקה עליי מול כל הסניף. יש פער כוחות אדיר, אדיר, בין בנק לבין לקוח. זה לא כוחות.
וזה בעיקר פסיכולוגי מצד הלקוח. זאת אומרת, הלקוח צריך לדעת איך לדבר, צריך לדעת להכיר את המטריה, והבנק, זה מה שהוא עושה, זה המקצוע שלו, עוסק בזה כל יום.
אתה יודע, אני קיבלתי פעם, ישבתי...
לא, כי זה גם מול המוסכניק לבין מי שהולך למוסך. זאת אומרת, גם שם יש פער כוחות, יש שם פער ידע, יש שם פער במקצועיות. אתה הרבה פעמים לא יודע אם...
לא יכול להשוות את הפער במקצועיות ברכב בין המוסכניק ללקוח, לבין הפער בניהול כסף, בין בנק לבין לקוח, זה לא באותה סקאלה בכלל.
אבל יש גם... פער פסיכולוגי במובן הזה שאם אני אחר בא ומתווכח עם המוסך, אני אומר לו שנייה, בכלל לא צריך אולי להחליף את זה, אני אתמודד עם הדבר הזה, או בוא תיתן לי תשלומים, או כל מיני דברים כאלה, אתה לא נתפס כמסכן, אתה לא נתפס כמישהו שהוא לא הצליח, ככלומניק, הרי העניין הכספי הוא עניין של דימוי, זאת אומרת, אני חושב שהרבה מאוד אנשים בחברה הישראלית חיים את החיים במובנים של אם אני עשיר אז הצלחתי, ואם אני בחובות אז אני כישלון, אני כישלון. לא, אני לא יודע איך לנהל את התחום הזה הפיננסי, ואני בן אדם טוב, אוהבים אותי בקהילה, יש לי ניסויים מאושרים.
כלכלה זה לפני הכל, זה פסיכולוגיה, בסדר? אנחנו עושים, יש צרכנות רגשית, ויש הוצאות רגשיות, ואנחנו נקשרים לכסף, וזה בסדר, זה טבעי, זה כמה אנחנו מרוויחים, אומר עלינו משהו או לא אומר עלינו משהו, בסדר? אתה מעלה פה בעיה, שאנשים ברגע שמכנסים לחובות, התחלנו לדבר על זה קודם, הם מסתירים את זה. הם מתביישים בזה, הם, 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 הם מרגישים כישלון, הם מרגישים שהם, הפגיעה הכלכלית הזאת, הקריסה הכלכלית, היא מרסקת אנשים, תחושת המסוגלות, הביטחון העצמי, הכל יורד ברגע שאתה נכנס לחובות, כי אתה מבין שאתה, עזוב, אתה לא יכול לקנות לילד שלך את מה שהוא רוצה, ברמה הכי בסיסית של זה.
בוא באמת נתאר איזה סיפור שיעזור לאנשים להבין את הקריסה האיטית הזאת, באמת, אני לבדי עם מספר מאוד קטן של משפחות בפעמונים, אבל כל פעם אמרתי להם, תקשיבו, ממה שאנחנו רואים עכשיו, עזבו רגע את החובות, עזבו רגע את ה-30, 40, 100 אלף שקל שאתם חייבים. אם אני עכשיו בא ופותר לכם את כל החובות בקסם כזה או אחר, אתם תיכנסו לאותם חובות, או לחובות אפילו יותר גדולים, תוך כמה חודשים, תוך שנה, שנתיים, שלוש, אתם תגיעו לאותו חוב, כי כל חודש אתם מדרדרים בדרך לתאום, וזה או שאתה עכשיו צובר חסכונות, או שאתה עכשיו בחובות. אין איזון, אין דבר כזה. זאת אומרת, ממש, ממש, ממש איזון על השקל.
וגם אם יש איזון על השקל, אז התקלקל המנוע, התקלקל המקרר, אתה, אופס, אתה כבר לא באיזון.
פתאום הולכים...
ואז יש לך גם ריביות על זה.
נכון.
ולקחת הלוואה כדי לסגור את המינוס, אז יש לך הלוואה, אז קודם היית לא מאוזן ב-1,000 שקל בחודש, עכשיו אתה ב-2,000 שקל בחודש, כי יש לך החזר הלוואה גם כל חודש.
וגם אתה גיבור גדול, נגיד יש לך עכשיו ילד אחד ואתה ב-2,000 שקל פלוס כל חודש, אתה אומר, וואו, כל הכבוד לי, חכה חכה, פתאום עכשיו אתה לא, אתה...
פתאום נולד עוד ילד.
פתאום נולד עוד ילד, פתאום אתה לא יכול להישאר באותו מעון, כי המעון הזה פתאום הרשמה שלו נסגרה, ואתה דחיין, אז לא יכולת לרשום למעון הזול, אתה צריך למעון הפרטי. טק, הלך 2,000. זאת אומרת, גם אם אתה תהיה יותר מתוכנן...
זה לא רק אם אתה דחיין. אני גם רואה אנשים שהם סופר מסודרים, הם פשוט לא מצליחים. כי זה היכולת הסתכרות שלהם. סוף יש אנשים שיש להם גבול לכמה הם מסוגלים להכניס. וצריך להכיר בזה. אתה יודע, אנחנו...
אבל זה מתמטיקה. בוא נחזור, כאילו... אז מה עושים? יש אנשים עם גבול. כל אחד קיבל כישרון כזה או אחר, ליכולת הסתכרות, אתה יודע, זה מין... סקאלה כלשהי של יכולת הסתכרות, וזהו. אז מה עושים? נגיד, גם מישהו מרוויח עכשיו 10,000, אתה גם בתור יועץ כלכלי, ונגיד בשכיר, לא עצמאי, לא איזה משהו, אז הוא יצליח להגיע ל-14.
שלום, מה שלומכם? רצינו לספר לכם שפתחנו לכם פודקאסט נוסף וחדש, שנקרא על המשמעות פלוס. בפודקאסט הזה יש מעל 50 פרקים חדשים שלא קיימים בפודקאסט הרגיל של על המשמעות. ההצטרפות אליו עולה כ-40 שקלים לחודש. בנוסף, המנוי מקנה כניסה לשיעור השבועי שלנו בכל יום חמישי בשעה 9, וכאמור, גם את כל השיעורים השבועיים שנעשו עד כה, שעולים ממש מדי יום ביומו, השיעורים הם על ספרות המופת בפילוסופיה פוליטית ובכלכלה. ובנוסף, רצינו לעניין אתכם לתת חסות לעל המשמעות. יש לנו מעל ל-10,000 האזנות בשבוע, כ-90% מהמאזינים הם גברים, ושליש מהם עצמאים. אז תפנו עליי וכך גם תוכלו לעזור להחזיק את על המשמעות באוויר.
אז קודם כל צריך ללמוד לחיות ממה שיש, בסדר? וצריך מאוד מאוד להיזהר לא להיכנס למלכודת הדבש הזאת של ההלוואות. זאת אומרת, ברגע שלקחת את ההלוואה הראשונה, היכולת שלך להימנע מההלוואה הבאה היא מאוד קשה. כי עכשיו, מה קורה? אתה גם בלחץ. כי זה לא רק שאתה... כשאנחנו, אני ואתה, יושבים פה באולפן ומדברים על לקחת הלוואה, אז אפשר גם לדבר על מאיפה לקחת הלוואה, ואם לקחת מהבנק הזה, או מהבנק ההוא, או מחברת אשראי, או בכלל מאיזה חברה חוץ-בנקאית, ולהשוות ריביות, והכל טוב ויפה.
שוק אפור.
שוק אפור, נדבר בהמשך, זה סוגיה בפני עצמה. אבל כשאתה עכשיו מקבל טלפון מהפקידה בבנק, שאומרת לך, אדוני, אתה בחריגה ממסגרת, אני הולך להחזיר לך את כל החיובים. אתה רוצה הלוואה או לא רוצה הלוואה? אתה באותו רגע לא מנהל איתה מסע ומתן על הריביות. אתה לא אומר לה, תני לי רגע יומיים, אני רוצה לבדוק רגע את המתחרים, ואתה לא אומר לה, תקשיבי, 8% ריבית נשמע לי גבוה. זה לא שיח שמתנהל בכלל. כי היא על הקו, היא אומרת, אדוני, אני צריכה שתגיד לי מה לעשות עכשיו. אז אתה אומר, שים, קחי, מה אני אעשה? יחזרו לי כל החיובים עכשיו? עכשיו אני אהיה בפדיחות מול הבית ספר, מול הארנונה, מול כולם? לא. בטח, בטח אם אתה בעל עסק, ואז אתה מתחיל גם שורשרת של ספקים ועניינים. אתה לא רוצה את זה. אז אתה לוקח את ההלוואה הראשונה, שהיא הלוואה גרועה. עכשיו, אם אתה מצליח שנייה לנשום עמוק ולהתעשת, ואם יש לך עם מי להתייעץ, יש פה גם המון עניין של הון סימבולי, בסדר? של היכולת שלך לאיזושהי מעטפת של אנשים, אתה יודע, אני, איזה בעל מקצוע שאני לא צריך, יש לי במרחק שיחת טלפון. יש לי חבר רופא, יש לי חבר רואה חשבון, יש לי עורכי דין בשפע, אני צריך, יש לי תמיד עם מי להתייעץ. זה לא נכון לגבי כל בן אדם בישראל, זה לא נכון לגבי רוב האנשים בישראל. רוב האנשים אין להם מי להתייעץ, הם לא מבינים. ויש מערכת שלמה, מערכת בנקאית שלמה, שמתפרנסת מהדבר הזה, לא רע בכלל. אני לא משלם עמלות בבנק. יש לי בנק אחד חשבון עסקי, ויש לי בנק אחד חשבון פרטי, ובאף אחד מהם אני לא משלם עמלות.
אני, כששילמתי עמלות בשנה האחרונה, דאגתי ב... מחי, אתה יודע, ChatGPT אחד קטן, שדאגתי שיכתוב לבנק בכתב כועס, לקבל רטרואקטיבית את כל העמלות ששילמתי, ולבטל גם קדימה את כל העמלות. זאת אומרת, עשו לי ממש כזה התנצלות מלאה ושלמה.
ברור, כי אתה לקוח טוב.
כן. האמת, אני לקוח רע. אני לא לקח הלוואות. אני כמעט לא משלם כלום לבנק.